ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק ג', מסתכלים את המהר"ל פה שיטתי. בעצם אמרנו ששני הפרקים הראשונים זה גם סוג של הקדמה. הם לא היו במהדורה הראשונה. אמרנו שהמהר"ל חיבר, הספר הראשון שהוא חיבר לגבורות השם, כל הספרייה שיש לו, וגם הספר האחרון. אחרי שהוא חיבר את כל הספרים, הוא חזר שוב לגבורות השם, והוא הוציא מהדורה שנייה, כן? מתוקנת, מסודרת. ויש מכון המהר"ל, מכון המהר"ל, להוצאת כתבי המהר"ל, אז הוא הוציא, כן, הכחול, והוציא שם את שני הכתבים האלה גם.
שהורידו?
מה?
הוריד גם דברים?
המהר"ל
הוריד גם דברים?
המהדורה השנייה, זאת המהדורה.
זאת אומרת, החדשה, יחסית לראשונה, יש דברים שהיו בראשונה ולא בשנייה? שיש בראשונה.
זאת אומרת,
זה רק הוספות?
לא, יש גם שינויים.
יש גם הורדות.
יש גם הורדות, יכול להיות שזה, כן, יש כל מיני שינויים.
נלמד את אהבה האמין?
לא, זה... אנחנו לומדים את זה. בכל אופן, לא שיש הרבה שינויים, אבל שני הפרקים האלה מוספים, והם מהווים הקדמה שבעצם מכניסים אותנו למגמה של החיבור הזה. נכון? ופעם, בפרק השני, דיברנו על מחלוקת של המהר"ל עם הרמב"ם לגבי המקור, האם זה זכור את היום הזה, או שזה הפסוק בפרשת ויתחנן, והיה כי היא שלחה בנך על מחר למור, נכון? והסברנו שהמחלוקת היא מלבד השאלה הלכתית, של מה המקור למצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. המחלוקת היא עקרונית, מחלוקת שבעצם הרבה מחלוקות בין הרמב״ם למהר"ל בכיוון הזה. המהר"ל היה, הרמב״ם היה יותר שהשכל הוא במרכז, כן? כל מצווה שלומדים אותה, לומדים אותה מהצד השכלי, להבין את הטעמים השכליים, נכון? וממילא המגמה של סיפור יציאת מצרים, לזכור את היום הזה, לזכור הכוונה היא להתרומם אל מעלותיו, להתרומם אל השמיים, להבין מה זה ניסים אלוקיים, כן? להבין מה זה ריבונו של עולם, איך ריבונו של עולם הוא כוח כזה עליון. זה כוח שכלי כזה, שאנחנו נמצאים במצב של זיכרון את השם, לזכור את השם. לא לזכור במובן השכחנו מזה, לא כתוב זכור את אשר עשה, אלא זכור, זכור במקור, זכור במקור הכוונה היא לחיות את הדבר, נכון? לחיות את הגודל האלוקי שהתגלה ביציאת מצרים. בשביל זה צריך לדבר הרבה הרבה על הגבורות האלוקיות העליונות. בעצם להתרומם לגבהים גבוהים. זה התכלית של ליל הסדר. ואילו למהר"ל אומר בדיוק הפוך, כן? אנחנו לא צריכים להתרומם לשמיים, צריכים להוריד שמיים לארץ. כן? צריכים לראות איך המציאות התחתיתית הזאת שלנו, שאנחנו נמצאים בו, איך האבא יורד אל הבן. המקור הוא, אבא תרד אל הבן. נכון שאתה עליון, כמו שריבונו של עולם, הוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמת האלוקות הרוחנית המופשטת אל העולם, בזה שהוא ברא את היצירה הזאת שנקראת ישראל בעולם הזה. זה המגמה, זה יציאת מצרים, שנולד עם ישראלי בעולם. כך גם אתה, כשאתה מספר יציאת מצרים, אתה מוריד את השמיים לארץ. אתה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שלא נהיה כפויי טובה. כפויי טובה הכוונה היא, שאנחנו לא רק נספר ריבונו שלנו שעשה לנו טובות, אלא שהטובות האלה מחיים אותנו. אנחנו מתחיים מהאור האלוקי שזורח במציאות. אדם שהוא כפוי טובה, הוא לא מגלה את הטובה האלוקית בו. כן, יכול להגיד לו תודה, הוא יישאר שם, אבל להבין שזה חי בקרבו, זה כוח, זה הכרת הטוב היום, יותר עליונה שיש לנו. נכון? וזה גם אמרנו בהקדמה אותו דיון. האם חכם עדיף או נביא עדיף? חכם מדבר על גבהים עליוניים, הוא עדיף, הוא מדבר על העודף, על המעבר, מעשה מרכבה יכול לדבר. הנביא לא מדבר על גבהים כאלה. הנביא מוריד את הגודל האלוקי אל המציאות. הוא מנחה אותנו, הוא מראה לנו איך ריבונו של עולם חורז את המציאות, איך הוא חודר את המציאות, איך הוא נמצא בתוך המציאות. כן? בעומקי המציאות נמצאת יד השם. היד השם הגדולה הזאת, היד החזקה והזרוע הנטויה נמצאים בתוך המציאות. וזה בעצם המגמה של סיפור יציאת מצרים. כן? לא לספר על גבורות השם במובן העליון, כי אסור לעסוק לגבורות השם. מי מילי גבורות השם, אתה יכול לדבר על השבח האלוקי. אתה מדבר עליו? לא, לא מדבר עליו, מדבר עלינו. מדבר מה המקור האלוקי עשה לנו, מה הוא בנה בנו, מה הוא יצר בנו. זה יציאת מצרים. זה ליל הסדר. ליל הסדר זה בעצם לדבר על עם ישראל. לא על הקדוש ברוך הוא, אלא מה הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו, מי אנחנו? מהי תעודת הזהות שלנו? כן? דיינו, איך האלוקות מתגלה בארץ. ולכן המקור הוא, כי היא שלחה בנך. כן? של אבי הבן חכם, גם הבן חכם. לספר לו, לספר לו הכוונה היא להוריד את האור האלוקי אל החיים. לספר סיפור, לספר סיפור שהוא אבין, בשפה שלו. הוא כבר יודע מה זה, עדות, חוקים ומשפטים, הוא יודע את הסר, בשכל הוא חכם מאוד. הוא חכם בשכל. מה חסר לו? חסר לו את האנרגיה של החיים. לא מספיק שכל, שכל יכול להיות קר מאוד. בירורים שכליים יכולים להיות חכמים ביותר, אבל לא מחיים את המציאות. כן? כן, יש פער גדול בין וידעת היום לבין מהשבועות את לבבך. אני יודע בדברים. אני יודע את יד השם, יודע תורה. כן? אבל זה לא נכנס אל הלב. וסיפור יציאת מצרים בא להוריד את הדברים אל החיים. ולא להשאיר אותם בגובה. לפי המערב. וזה הגבורות, זה השם גבורות. גבורה, ומה זה גבורה? זה שהוא מתגבר על יצרו, כביכול הקדוש ברוך הוא. מה הוא מתגבר על יצרו? הוא מצמצם אותו לחיים. היצר האלוקי זה האור האלוקי האינסופי, נכון? ריבונו של עולם, מה? מופיע את האור האלוקי דרך שהוא בוקע את המציאות הנמוכה ביותר. וזה הכל, זה הקדמה לכל הספר הזה. הספר הזה יראה לנו איך האור האלוקי מתפלש בתרבות המצרית, בתרבות הבבלית, בתרבות הקסדית, בתרבות יוון, איך האור האלוקי נמצא פה, בכל דבר ודבר. וללמוד את הדברים, איך יד השם לא בשמיים, בארץ. איך הוא מתגבר ומופיע במציאות. כל זה הקדמות לקראת הלימוד של הנושא הזה שנקרא יציאת מצרים. עכשיו אנחנו מתחילים פרק שלישי. בעצם מתחילים את הספר. שעוסק בסיפור יציאת, שעוסק בעצם השם שלו, זה ללמוד את סיפור יציאת מצרים. כן? ובהמשך אנחנו נלמד את הכל, הוא עובר על ספר שמות, מהפסוק הראשון, פסוק, 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 מסביר לנו את האור האלוקי ששזור במציאות הזאת. פסוק, פסוק. נלמד אותנו ספר. לא הספר מובן הפרשני, המקומי, אלא את השיטה, את המנגנון החיים, שהולך ומתפתח ומתגדל. אבל בשלב הראשון, לפני שהוא מלמד אותנו, מכניס את הדברים לפסוקים, אנחנו קודם כל קולטים את הדברים באופן הכלי. בחר הוא יתברך. פרק שלישי. בחר ריבונו של עולם יתברך בליל הפסח. מה לעשות בו? להודיע מעשיו לבאי עולם. מה המגמה? להכיר את שמו בעולמו. להכיר את שמו, איך הוא מתגלה בעולמו. והוציאו את עמו ממצרים. יציאת מצרים היא אירוע שהיה לשעבר, אבל האירוע הזה כולל בתוכו דרך הלימוד הנכון של יציאת מצרים, הפגישה הנכונה עם יציאת מצרים, איך ריבונו של עולם מתגלה בעולם. לא רק ביציאת מצרים שלה, איך מתוך זה כל המציאות כזו, כל ההיסטוריה כזו.
להסיק מפה על הכל?
כן. יציאת מצרים כולל את הכל. בעניין זה, ראינו ששמה התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל. מבינים? יציאת מצרים זה יסוד היסודות ושורש הכל. נקודה אחת, אני מסביר אותה. ומצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל ידם יהיו לעינינו יסוד הזה, ומאצלנו בל ימות. היסוד הזה של יציאת מצרים, לעולם לא נשכח אותם. כל הזמן זה עומד מול העיניים שלנו יציאת מצרים. כמו מצוות סוכה שאמרה תורה למען ידעו דורות אחרים כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. ואף השבת, חידוש, זה החידוש יותר גדול. השבת נאמר וזכרת כי עבד היית במצרים. מה הקשר בין שבת למציאת מצרים? שבת הייתה הרי הרבה שנים, 2000 שנה לפני יציאת מצרים כבר התחדשה השנה.
כל השנה יש שבת.
נכון? אנחנו אומרים בקידוש כל פעם זכר ליציאת מצרים. מלא זכר למעשה בראשית. מובן. מה זה זכר ליציאת מצרים? מה קשור? מה חדש בשבת ליציאת מצרים? צריך להבין את זה, נכון? אבל גם זה זכר ליציאת מצרים. לכן הפסח, חג המצות, ודאי זכר ליציאת מצרים. לכן כל יום טוב, כולם אנחנו מקדשים ואומרים זכר ליציאת מצרים. נכון? ישראל מקדשים את הזמנים, אבל תמיד זכר ליציאת מצרים. נוסף על זה שאנו חייבים לזכור יציאת מצרים בכל יום. יש מצוות עשה מדאורייתא, לזכור יציאת מצרים כל יום. נכון? קריאת שמע שחרית וערבית, אנחנו מקיימים מצוות עשה נוסף למצוות קריאת שמע. מצוות עשה של זכירת יציאת מצרים כל יום. כדי לקרוא קריאת שמע יום וערב, קריאת שמע, אתה מבין, זה יסודות האמונה. השם אלוקינו, השם אחד. אבל מה יציאת מצרים? כנראה גם יציאת מצרים ביסודות האמונה. צריך להבין. להבין למה, מה יש באירוע הזה. ולרבי אליעזר בן עזריה ביום ובלילה, כך אנחנו פוסקים, שכל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, זו עוד נקודה מחודשת, הוא מאיר את עינינו, כל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים שעשה ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. על מה נבנה הכל? על מה? ולא?
ולא,
שאני רואה שבחו ברעת העולם. לא, לא אומר פה. חוץ מהניסים שעשה.
אלא?
עצם זה שעם ישראל יצא ממצרים. התנועה הזאת הייתה, אנחנו היינו מונחים פה, הייתה עקירה והנחה.
איך זה מראה?
זה יסוד הכל, צריך להבין את זה. נכון? אנחנו לא אומרים, לא זכר לניסים. תסתכלו, עכשיו הוא מאיר את היסוד הזה. צריך להבין את זה. אף כי ניסים ונפלאות אין מספר עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, בתהליך של יציאת מצרים הוא עשה הרבה ניסים ונפלאות, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, לניסים דווקא. כי אם מעל לזכר למה? ליציאה ממצרים. עם ישראל יצא ממצרים. כי ויכול גם זה לא היה בדרך של אותות ומופתים. עם ישראל יצא ממצרים. הרבה עמים יצאו מעמים אחרים במשך כל ההיסטוריה. נכון? זה עצמו. זה עצמו יסוד הכל. אני הייתי אומר בהשקפה השטחית שלי, אם כבר לזכור, לזכור את קריאת ים סוף, עשרת המכות, זה מראה על מציאות השם, איך שריבונו של עולם מחולל את המציאות, אבל זה לא אומרים, לא אומרים זכר לעשרת המכות. זכר, מה אתה צריך לזכור? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. היום, ומה את כל הימים, שנה לפני כן היו עשרת המכות, ואחר כך היה קריאת ים סוף, אחר כך היה מעמד הר סיני, הנקודה המרכזית היא יציאת מצרים.
מה, פיזית?
פיזית. עם ישראל נולד. זה האירוע שהוא יסוד הכל. הוא מחולל את כל העולם כולו. וזה, המהר"ל קבע לו את זה כספר יסודי, זה הספר הראשון שהוא כתב. צריך להבין את זה. הספר הראשון שהוא כתב זה על יציאת מצרים. לא תפארת ישראל שמדברת על ערך התורה. מה זה תורה? תורה, דבר הזה. לא נצח ישראל שמדבר על סגולת ישראל. מה זה ישראל? הוא מדבר על ספר הזה הראשון, שמדבר על יציאת מצרים, שהוא קורא לו יסוד היסודות ושורש הכל. מה? שעם ישראל יצא ממצרים. זה צריך להבין את הנקודה הזאת. לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, כי היא ביציאת מצרים. ואף כי לפי השגת בני אדם קצרי השכל, מה שאני אמרתי על עצמי, שאני ככה הייתי חושב, כי אני קצר שכל. מה הייתי אומר? נראה כי יש דבר, שיש בו שינוי טבע מנהגו של עולם, שנראה לאדם בחוש הראות שהוא יותר גדול נס ופלא מיציאת מצרים מעצמו. מה יותר גדול? שריבונו של עולם קרא את ים סוף, או שעם ישראל יצא ממצרים? שיוכל, זה תנועה טבעית, זה לא צריך להיות שזה נס. הרבה עמים יצאו, מה כל כך גדול בעיניים? אינו כן לדעת התורה. כי נראה מן התורה ששמה יציאת מצרים עיקר ויסוד האמונה מן הראיות אשר אמרנו למעלה. כי תמצא בתורה ברוב דברים זכר היסוד הזה. לא רק אני אומר את זה, גם במכילתא אמרו את זה. במכילתא פרשת וישמע יתרו, מה שמע יתרו? כל אשר עשה השם למשה ולישראל אמרו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, מלמד, ששקולה יציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל. המהלך של יציאת מצרים זה יותר מכל הניסים. הרי שהם זל הוכיחו מן הכתוב, כי יציאת מצרים בעצמו שקולה כנגד כל הניסים. מבינים? וזה צריך להבין את הנקודה הזאת. עם ישראל נוצר, נולד, יצא ממצרים, זה יסוד האמונה. ולכאורה, זה שעם ישראל יצא ממצרים, היו הרבה תנועות. הקושים לא יצאו לחירות אחרי תקופה ארוכה שהם היו תחת שלטון הלבנים, פתאום יצאו לחירות, גם הם, נו. זה תנועה לאומית שקורית הרבה בהרבה מקומות, נכון? של שחרור, תנועה של שחרור, של עם כובש עם, אחר כך הוא משתחרר. זה נפלא. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים.
דיין.
לא, לא, לא. הרי אנו ובנינו, ובני בנינו, משועבדים עין אל פרעה ממצרים. זוכרים מתחילת ההגדה.
מצחית.
כן. אבל אם לא, הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותם, לא היה את המהלך הגאולי הזה, אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים עין אל פרעה ממצרים. מה פתאום?
אילו מה?
אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. לא היה כל המהלך הזה. אז מה היינו? נשארים תקועים במצרים. אנו, בנינו, בני בנינו. מה פתאום? לא היינו משתחררים משם, כמו כל האומות? מה, אנחנו גורים מכל האומות? היינו נשארים שם תקועים? אנו, בנינו, בני בנינו, זה נשארה איזו ישות ישראלית, תקועה בתוך מצרים כל החיים. לפרו, אותו פרו היה נשאר גם. או הפרעונים, הממלכת הפרעונים, היו נשארת, ועם ישראל לא היה יוצא משם לחירות עולם. פתאום כזה, כזה, מה זה מצרים? מצרים לא נשארת, מצרים היום מתהפכת כל יומיים. איזשהו מנהיג חדש שם. יש תנועות של עמים בעולם. עם ישראל היה תקוע שם. מה זה, מה זה הדבר הזה? איך הם מבינים את זה? אני לא רוצה קדש בחוץ. התשובה היא, כן. היינו תקועים במצרים. מה הכוונה? כל תנועות העולם, אמר יש הרבה תנועות של שחרור בעולם, כל תנועות השחרור בעולם נובעות מיציאת מצרים. כל מה שאמרנו שריבונו של עולם מופיע בעולם, תנועות השחרור האלה זה גם טביעות אצבעות של הקדוש ברוך הוא, זה גם פעולה אלוקית. הפעולה האלוקית הזאת היא מתחילה מיציאת מצרים. עד שעם ישראל לא נולד, הרי שהעולם ב-2000 שנה האלה היה עולם של כאן ועכשיו. עולם הזה, שלא יודע לפרוץ דרכים חדשות. יש מה שנקרא היושר והעיגולים. מכירים? יש העיגול. עגול ויש ישר. יש קו ישר ויש קו עגול. נכון? הקו העגול זה, הוא סגור. כמה שתלך, תלך, 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 תישאר תמיד עליו. אף פעם לא תפרוץ אותו. נכון? אין תנועה חוצה. 2000 שנה היינו בתוך קו העגול. העולם התפתח. התפתח בתוכו. כן? רצה לחרוש, עשה מחרשה. נכון? אבל לא פרץ אל, אל מה שמעבר לעולם. עד שבא אברהם אבינו, דהיינו עם ישראל, שאחר כך מציאת מצרים יצא מזה. עם ישראל, אברהם אבינו הוא. ההופעה אלוקית אליו אמרה, רבונו של אמר לה, אברהם אבינו, אתה זה לא אתה, אתה זה יציאת מצרים. נכון? אמר לו. עבדו בינו אותו 400 שנה. בא אברהם העברי, שהוא היה מעבר לכל העולם. כל העולם כולו חי בעיגול, הוא חי ביושר. ואברהם, יצחק ויעקב, סוף המהלך של אברהם, יצחק ויעקב, איך יקרא יעקב? למה? כי הוא ישר אל. ישראל, ישר אל, הוא לא עגול, הוא ישר. כן? אחר כך כשעם ישראל יתאה בעקבה, יתאה בעגל. דהיינו ייכנס לעולם של עיגולים. אבל מה? אבל היושר דנו, היכולת לפרוץ אל המעבר. אל המעבר. דהיינו אל האינסוף. לא להישאר בעולם של סוף, להתפתח בתוך הסוף. שיצירת יש מיש ויש ומזה נפתח את זה, מזה נפתח את זה, ואנו נשארים סוף סוף בתוך אותו עולם. כן? אז פעם עושים סלט כזה, עכשיו עושים סלט כזה. פעם מפתחים ככה, פעם סלט. פעם עושים אוטו כזה, עכשיו עושים אוטו כזה. פעם אתה עגלה, עכשיו יש אוטו. זה יפה מאוד, אבל הכל נשאר בתוך העולם. אבל לפרוץ אל מציאות אחרת, זה לא קורה לפני יציאת מצרים. ונבין למה דווקא במצרים. בשביל זה צריך עם ישראל לרדת למצרים, להתאמע בתוך התרבות המצרית שצריך להבין אותה מה העניין בעולם, ולצאת משם לחירות עולם. לא רק אותו. לא עם ישראל שם יצא, לא רק הוא יצא לחירות עולם, העולם יצא לחירות, כי עד שהעם ישראל לא יצא משם, העולם יהיה בתוך המציאות העולמית, ולא יפרוץ קדימה. זה שיש תסיסה, ועם יוצא מתוך עם, עם יוצא לשחרור, מאיפה יש כוח לעם הנשלט, לצאת ולהיחלץ משם? מכוח שהייתה יציאת מצרים, והייתה תנועה של קו ישר כזה, של פריצה, יש כוח מכאן ואילך לכל מיני פריצות. אבל אם עם ישראל היה נשאר במצרים, לא רק שעם ישראל היה נשאר במצרים, כל האומות היו נשארות כמו שהן. כל מה שהיה נשאר מאובן, נשאר עומד ככה. לא ככה, הוא אומר, יכול להיות שהיה מקום סוס ועגלה היה אוטו. אבל לא, לא פריצה באידאות, בכיוונים, במחשבה, במגמות של העולם. כן? אדם היה חי... תוך 120 שנה, ומה עשה ב-120 שנה? חי. אז פעם חי ככה, עכשיו הוא חי ככה וככה, בסדר, יפה מאוד, אבל נשאר חי 120 שנה, אין שום, אין עולם הבא, אין לאן, אין לאן לשאוף. כן? כן. לא חברתיות, אלוקיות. האלוקות מופיע במציאות. עד אז האלוקות לא הופיע במציאות. ריבונו של עולם חיכה לתת תורה, התורה זה סדר הופעת, חיכה, לא נתן תורה. והעולם באמת, אם ישראל לא מקבלים את התורה, באמת אין קיום לעולם, מכיוון שזה עולם של עיבוד, נשאר במקום, זה לא המגמה האלוקית. המגמה האלוקית שיש עולם של טבע, טבע דרך אגב, זה עולם, העולם הזה זה העיגול, נכון? טבעת, טבע מלשון טבעת, כן? זה, ותובעים בים הזה של הטבע, בלי להישאב אל השמיים. הארץ ישארת ארצית, בלי שמיים וארץ שנשקי העדדה, שהשמיים מרוממים את הארץ, או השמיים נכנסים לתוך הארץ, נותנים לה את המשמעות. אין משמעות לחיים. זה עולם עד יציאת מצרים. ואם ריבונו שלם לא מוציא את ישראל ממצרים, ודווקא בסדר הזה, וכל מה שנימד בדיוק אמרה ללמד אותנו, מה זה יציאת מצרים, דווקא בסדר הזה, אם עם ישראל לא היה יורד למצרים, ולא היה יוצא ממצרים, לא היה קיום לעולם, העולם היה חוזר לטוב ובוא, אין טעם לעולם בלי ישראל. אז לא האותות והמופתים שקרו שם העיקר, העיקר שנולד כוח כזה בעולם, הכוח הישראלי הזה, שהוא הכוח המביא את ריבונו של עולם, אל תוך המציאות. זה כל העולם הזה נברא. זה גבורות השם, זה ספר יציאת מצרים, זה הנביא שהוא יותר מחכם. אתם מבינים? בתוך המציאות. לא שיש עולם הזה, ויש איזה עולם שם רחוק, כמו הפילוסופים אמרו, כן? העולם הזה, אין מגע בין האלוקות, שהיא מעבר, לבין העולם. אברהם אבינו חידש שיש חיים מעבר, ואני פה. אני אפגש איתו בהר השם ייראה, ואני יורד אל הנערים חזרה. בתוך כוחות הטבע מטביעים את האלוקות. זה יסוד האמונה שלנו. זה יסוד היסודות. זה יותר יסודי מאשר שאתה מתפעל מאיזה נס. שגם זה חזר חשוב. כמובן, יש מקום לניסים האלה ביסודות האמונה שלנו ודאי. אבל יש, זה יסודות חשובים, אבל יש יסוד היסודות. שאם לא היה המציאות הזאת, לא היה כוח השוזר את הקדוש ברוך הוא במציאות. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו בעולם. אתם עדיי נאום השם. מי יעיד אותי במציאות? מי יביא אותי, כמו העד שמביא את המציאות שהוא ראה לפני יומיים, מביא אותה לבית דין. מתאר את המציאות. מי יתאר אותי במציאות? אתם. ואם לא יהיה אתם, אז לא יהיה גילוי שם השם בעולם. אז העולם לא נקרא לא קיים. ומשם ואילך, מיציאת מצרים, יציאת מצרים היא האביב, אומר הרב שם, האביב לנו ולכל העולם כולו. האביב הכוונה היא הפריחה. תחילת הפריחה, נכון? אביב זה הרעננות של העולם. היכולת לפרוח, לפרוץ אל העולם שמעבר, להתקדם. ולא להישאר בכאן ועכשיו, במציאות הטבעית הזאת, זה יציאת מצרים. האירוע החד פעמי כביכול. ומאז שעם ישראל נוצר במציאות, הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך לקדם את המציאות עד הגאולה השלמה. יציאת מצרים והגאולה האחרונה זה מהלך אחד גדול שכולו עסוק באותו עניין. בגילוי שם השם בתוך המציאות. אתם יודעים, הספר מצוות קטן, יש ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן. ספר מצוות גדול, זה מונה את כל המצוות, כמו הרמב״ם. יש ספר מצוות של הרמב״ם, ספר מצוות גדול. יש ספר מצוות קטן, שהוא מונה את כל המצוות שנוהגות גם בגלות. כן? כמו שהריף לא פסק הלכות רק של הגלות, אז זה ספר מצוות קטן. ספר מצוות הקטן במצווה הראשונה, הוא מונה את מצוות האמונה.
מצוות האמונה בשם. וכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה מצוות האמונה. הוא שואל, שאלה. לעתיד לבוא, כתוב, חז"ל אומרים, מסכת שבת, נלמד, שכל אדם שאחרי 120 הוא עולה, שואלים אותו שאלות. נכון, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישוע, שואלים כל אחד, ציפית לישוע, שאלה נוקבת. שאלה מרכזית, נכון? שואל סבים זאת קטן, מה זאת אומרת ציפית לישוע? אם אני אדם חכם, נשאל את השואלים, מה אתה אומר? ציפית לישוע? איפה יש מצווה לצפות לישוע? איפה כתוב אותו רוצה לצפות לישוע? מה אתה רוצה ממני? לא ידעתי, כתוב יש מצווה, אני קיימתי את כל המצוות, לא ציפיתי לישוע. אבל קיימתי את המצוות. איפה יש מצווה לצפות לישוע? איפה יש מצווה להיות במגמה כזאת של ציפיית הישוע?
וזה כל התורה כולה.
איפה זה כתוב? אומר הספר מצוות קטן, איפה זה כתוב? כתוב באנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, מהי המצווה? המצווה היא שתאמין, שתדע, שתכיר, שאנוכי, השם אלוקיך, מה כרטיס הביקור של הקדוש ברוך הוא בעולם? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים זה שם השם. מה שהכוזרי אומר, שלא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, שזה איזשהו אמת פילוסופית שאין לנו שום מגע איתה, זה שייך לחכם, לא שייך לנביא. מי ברא שמיים וארץ, לך תדע, מישהו היה שם, זה קשור לחיים, זה לא יודע. אבל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה איך ריבונו של עולם התגלה במציאות. איך שהוא נמצא ממש בתוך המציאות עצמה. ואם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, איזה גוד קדוש ברוך הוא, שהוציא את בני ישראל ממצרים, והיינו, לא רק הוציא את מצרים, כי יציאת מצרים זה יסוד כל היסודות, והיינו, הוציא את בני ישראל וגואל את ישראל במשך כל ההיסטוריה, אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא הזה, שזה מה שהוא עושה מאז בריאת העולם, הוא מצמיח ישוע. שמו של הקדוש ברוך הוא זה לא לפתור בעיות בחיים, זה מצמיח ישוע. אז אם אתה לא מאמין בזה, זה נקרא ציפיית הישוע. ציפית לישוע, הכוונה, האמנת בקדוש ברוך הוא? כן, האמנת בקדוש ברוך הוא. אבל לא בתור מצר, לא בתור מושיע. לא בתור מושיע, אז לא האמנת בקדוש ברוך הוא. לא האמנת בקדוש ברוך הוא שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים. האמנת בקדוש ברוך הוא שהוא, אני יודע, שהוא מגדל בננות. יפה מאוד, הוא גם מגדל בננות, זה נכון. אבל זה לא שמו בעולם. מה שמו בעולם? הנה, אנוכי השם אלוקיך, איזה השם אלוקיך? מה השם שלי? הוצאתיך מארץ מצרים. הוצאתיך מארץ מצרים, זה מחולל את תנועת הגאולה העולמית, שפירושו, ריבונו של עולם גואל את העולם כולו. גואל, הכוונה היא, מפרסם את שמו בעולם. דרכנו.
אני לא מבין את זה כאילו רעיונית, כאילו, הוציא פיזית, זה איך עם ישראל כאילו הבין. איך עם ישראל בעצם הבין שזה מהקדוש ברוך הוא?
דרך אותו מופתים, בסדר, זה דרך אותו מופתים, אבל זה האמצעי כדי להבין. אבל בעצם מה ריבונו של עולם עשה? הוא הוציא אותנו, נכון? תכף נבהר את הדברים יותר, מה זה יציאת מצרים, כן? אבל יציאת מצרים הולידה תנועה עולמית. איזה תנועה? לא הולידה רק את עם ישראל, הולידה תנועה עולמית של גילוי שם השם במציאות. וזה לא היה עד יציאת מצרים, ואם זה לא היה, אז העולם היה חוזר לטוב. יאנו בנינו, בני בנינו, משועבדים לפרעה. יכול להיות שהיינו גם יוצאים לחירות עולם מבחינה טכנית, כן? לא היינו עוברים לפה, לשם. אבל התפיסה הייתה נשארת בתוך העיגול. אנחנו עבדים לעבדים, אין כוח עליון. אין סוף. מה זה? לא, עבד לא, הכוונה היא שחרור. עבד לא, הכוונה היא אני שייך אל האינסוף. זה נקרא עבד לא. אני לא עבד. אני לא עבד. אני בתוכי יש אינסוף, זה נקרא בקרבך קדוש, זה נקרא משועבד לקדוש ברוך הוא, שריבונו של עולם נמצא בתוכי, אני לא כפוי טובה, הטובה לא נמצאת שם, הטובה נמצאת אצלי, ריבונו של עולם חרוז בתוכי, בתוכי, בתוך האומה הכוונה, בתוך העולם, בתוך ההוויה, בתוך כל פרח, בכל ציץ, בכל ענף.
אז אם זה
מתחבר
לעצמי, למה זה כן עכשיו שאני עבד?
מה?
אם זה בעצם נו.
עבד השם הוא לבדו חופשי. עבד מכיוון שאני לא משועבד לאגו שלי, אני משוחרר מהאגו שלי. כאילו אל משהו אחר, אבל המשהו אחר הזה נמצא בתוכי. אתה צודק, זה לא עבד במובן הזה. זה לא עבד במובן הזה שנשמע לנו המולה עבד. כן? זה, זה, זה יותר נכון מהלשון להיות, להיות עבד השם, זה כמו לעבד את השם. לעבד, מה זה לעבד את האדמה? להוציא את הכוחות החיים של האדמה מן הכוח אל הפועל. כשאני עבד השם, אני מעבד את השם דרכי. אתה מבין? אני נותן לריבונו של עולם להתגלות. כמו שאני מדבר, למטר מרובע שאני מעבד אותו עכשיו, נותן לו להתגלות. אני המטר המרובע שעליו אני עובד כל החיים. אני מעבד אותו. את מה מעבד? לא אותי. מעבד את שם שמיים שבי. אם אני שוכח את שם שמיים שבי, כי יש לי איזה אגו, יש לי איזה עולם של עיגולים כאלה שהוא לא קשור לאינסוף, אז זה באמת עבודה זרה, זה באמת חסר חיים. אני יכול לפתח עוד אוטו ועוד פלאפון ועוד באמת לייצר עולם, אבל אין לזה משמעות אמיתית. זה משמעות של יותר כיף, יותר נחמד, יותר נוח, יותר, אבל אין פריצה. זה לא פריצה לחיים שמעבר.
אבל זה מה יצריך גם יציאת מצרים וגם מתן תורה.
מה זה?
זה מה יצריך גם יציאת מצרים וגם מתן תורה.
זה כל זה נימה, אבל קודם כל, מתן תורה בנוי על יציאת מצרים. בסדר? על זה שנולד כוח ישראלי בעולם. הכוח הזה, שבא לידי ביטוי ב-60 ריבוע אנשים יוצאים, זה שחרור של כל עולם. כבר העולם יצא לחירות עולם. זהו.
בלי תורה, בלי עדיין מתן תורה?
בלי מתן תורה. המתן תורה נותן את המשמעות של הדבר הזה. הוא מביא לנו לתודעה מה המשמעות של עם ישראל. ישראל קדמו לעולם. כן? עוד לפני התורה. כן? ישראל זה הכוח האלוקי. ישראל לקודש בריך הוא חד. מבינים? אז מה זה, מה ההבדל בין ישראל לקודש בריך הוא בכל אופן? שקודש בריך הוא בשמיים. וישראל זה כוח העולמי, השמיימי, בתוך הארץ. שיש לישראליות הזאת, יש לו שליחים בארץ, בדמות של אני ואתה וכולנו, והדור הזה והדור הזה, כולנו שליחים של הישראליות השמיימית, אל תוך הארץ. לכן זה יסוד היסודות. שהתחיל תהליך, זהו, מרגע שיצאנו ממצרים, כן? נולד גוי, נולד הגוי, נולד התהליך. נולד הציסה הזאת בעולם. והכוח הזה לא יהיה קל. לא תמיד זה הולך בקלות. מה יש בכוחות מנוגדים לנו? כן? שקיבלנו את התורה, ירדה שנאה לעולם. שנאה, השם שירדה שנאה לעולם. בד בבד עם ההתפתחות, נוצרים כוחות שליליים, שצריך דרכם אנחנו מתקדמים עוד יותר. אבל צריך ללמוד כל מהלך היסטורי שקורה במציאות, הוא שייך לגילוי שם השם המושיע את העולם דרך ישראל. זה שמו בעולם. לכן יסוד היסודות. ציפיית הישועה פירושו, האמונה בשם. איך אתה יכול, מאיפה כתוב בתורה? אתה חייב להאמין בשם. להאמין בשם, זה אנוכי השם אלוקיך. אתה מניח תפילין, כן? אתה מניח תפילין. אני, בשביל מה אני עושה את זה? בשביל, לא כי השם ציווה בתורה בלבד. כי השם גואל ישראל ציווה בתורתו. כי כשאני מניח תפילין, אני שייך לתהליך הגאולי של העולם. אני מוציא מן הכוח אל הפועל בעולם עצמו את שם שמיים. כי אני חלק מעם ישראל, ועם ישראל ככה מגלה את שמו בעולם. אבל אם אני שוכח את השם גואל ישראל, אני עובד עכשיו את השם, אני מניח תפילין, כי השם ציווה אותי כדי להגיע לעולם הבא. כדי שאני אגיע לעולם הבא. לכן אני עושה את זה. פספסת. כן? זה שלא לשמע. לשמה הכוונה היא לשם השם. מה זה לשם השם? השם הגואל את העולם דרך ישראל. לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה בשם כל ישראל. בשביל אני עושה. כל דבר כאן. כל מעשיך היו לשם שמיים, אבל לשם שמיים, לשם שמיים המתגלים בארץ דרך ישראל. זה יסוד היסוד. זה יסוד היסוד. כל המצוות האלה, שכל כך הרבה מצוות, זכר ליציאת מצרים. למה? איך שהוא אומר? כדי שלא נשכח את זה. נכון? כדי שכל הזמן יהיה לנגד עינינו. אומר את זה? התחלה. מצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל אדם יהיו לעינינו יסוד זה, מול העיניים, ומאצלנו בל ימות. חס ושלום, שנשכח רגע את יציאת מצרים. יציאת מצרים הולכת ומתפתחת כל הזמן, זה התהליך ההוא התחיל. הלידה הזאת היא לידה, אבל התינוק הזה מתחיל ומתקדם ומתקדם ומתקדם. ומתגדל ונהיה ילד ובחור ובר מצווה ומתחתן פושט צורה ולובש צורה. וכמה מנסים לפגוע בו, הילד הזה. הוא ממשיך וממשיך וממשיך, הוא הופיע את השם בעולם. ופה הוא ממשיך על, על אותו יסוד, כמובן. זה שיטה, המערב היא שיטה, זה לא, זה לא פסקאות פסקאות. פה מפגיש אותנו מדרש חז"ל כדרכו, המערב ומגלה את היסודות שלו על מדרשי חז"ל, הוא מבאר אותם לפי דרכו. כן? אבל יש ביאורים אחרים, לא, לא, יש את שיטות. כן? אנחנו יודעים עכשיו את המערב, בהבנתו את מדרשי חז"ל, מתוך העקרונות היסודיים שהוא בנה את הספר הזה, מבינים? הוא רוצה להבין איך דבר השם מתגלה במציאות, במהלכים היסטוריים. במדרש אוכלתו בתהילים, הוא הוציא אתכם מכור הברזל, כשם שהזהבי פושט ידו ונוטה לזהב מתוך הכור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל במצרים. משל א', וכעובר שהוא נתון בתוך מאה של בהמה, והרואה נותן ידו ושומתו, כך הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, משל ב'. שני משלים של יציאת מצרים. מה הקשר, מה ההבדל? עכשיו המערה יסביר לנו, ודרך המשלים האלה נבין מה העניין הגדול של יציאת מצרים. איך היסודות האלה מתפרטים לשתי צורות של הסתכלות. שתי הסברות דרך שני המשלים האלה. זה מעניין ככה המערה לבין. אז המשל האחד, בואו נסדר לנו את המשל הראשון. הזהב נמצא בתוך קור הברזל, בתוך האש, נכון? האש היא מזככת את הזהב, מסירה את הסיגים, נכון? מרככת את הזהב, והזהבי, הזהבי פושט את ידו ומנסה להוציא את הזהב, הוא לא יכול, הוא עולה כאש, נכון? מאיפה הזהב הזה הגיע לשם? תוך קור הברזל הזה, ואיפה הגיע? הוא שם אותו שם, נכון? הוא שם אותו שם, הוא שם אותו שם, הוא לא יכול להוציא אותו, נכון? בסדר? עד ש... איך זהבי? בכל זאת, למרות שקשה, פושט את ידו ומוציא את הזהב מתוך קור הברזל. תוך קור הברזל. תוך האיש הזה. זה משל אחד. המשל השני זה בתוך המעיים, בתוך הרחם של הבהמה, יש עובר. מישהו שם אותו שם, את העובר? הוא היה בחוץ פעם ונכנס פנימה?
לא.
מה? העובר. העובר לא היה. היה... את האנרגיה שלו, נכון? אבל לא העובר. העובר, כל יצירתו בתוך המעיים האלה, נכון? הוא אף פעם לא היה, לא הייתה לו מציאות בלתי עם המציאות הזאת, שהיא לא מציאות עצמאית. העובר ירח עמו. נכון? עד שהוא ייוולד, אז הוא ייווצר. נכון? ומי מוציא אותו? יש אותו אחד שיכול להוציא גוי מקרב גוי. מקרב, כמו המערה יגיד בהמשך, מלשון קרביים. הקרביים של הבהמה, מתוך הקרביים, ריבונו של עולם הכניס את היד, והוציא אותנו מתוך המצריות, שגדלנו בתוכה. כן? יש שני משלים. אומר המערב, בערו בזה המדרש שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים. רוצה להביא יציאת מצרים? מה גודל העניין? אנחנו אמרנו רק באופן גדולי מקודם, נכון? יציאת מצרים, אביב לכל המציאות. אבל איך זה, מה היה שם בדיוק? דבר ראשון, האחד שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם, שלא יצאו ישראל מרשותם. השני, מעצמם של ישראל שהיו בתוך מצרים, כי היו לא מחוברים למצרים ותפלים ממים, אין להם מציאות בפני עצמו. למשל הראשון, האש, זה המצרים, נכון? קור הברזל זה משל האש. היא תופסת את הזהב, והיא לא מאפשרת לכוח חיצוני להוציא אותו משם. אש חזקה, היא דוחה את כל האפשרות לקחת אותה משם. אז למה ישראל לא יצאו ממצרים? למה לא יצאו ממצרים? כי אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר. הם מחכים לגואל, והגואל לא יכול לגאול אותם. במשל השני, למה ישראל לא יצאו ממצרים? למה ישראל לא יצאו ממצרים? כי הם הולכים ומתפתחים, מחכים, לא גדלו. הם מעצמם לא רוצים לצאת ממצרים. לא מוכנים ליציאת מצרים, נכון? עד שלא יגדלו. נכון? הם באמת, כי הם לא קיימים עד אז, עד שלא יפתחו לידי עובר, אז אין להם קיום, אין להם קיום, אז אין מה לצאת, מה יצא? יד, רגל, העובר, עוד לא עובר. נכון? הישראליות התפתחה בתוך מצרים. דווקא בתוך מצרים. וכשהיא נהייתה מוכנה, נולד ישראל. במשל הראשון, אז האבא זה כבר היה לפני כן. היה משהו לפני שירדנו למצרים. ירד למצרים כדי לאבד אותו שם, וזה מאוד כואב שם במצרים, מאוד כואב. שורף אפילו. כל כך שורף ולוקד אותנו על כל שאי אפשר לצאת, אין נציאת מצרים. עד שבא מלך מלכי המלכים, ובס, לא יודע איך הכניס את היד עמוק, והוציא, רק הוא יכול. נבין את זה. השני, מה?
למה זה
היה
כאן?
נבין את זה. נבין את זה. כי הם עינו אותם. לא נתנו לנו, ריסקו את הכוח שלנו. כן? תכף נבין את זה. לפיכך, על הראשון אמר שהיו ישראל כמו הזהב שהיו בקור, שהאש פועל בזהב שבקור, הוא מפסיק, מפריע בין המוציא ובין הזהב. עד שקשה ההוצאה מאוד. כך ישראל כאשר במצרים היו מצרים פועלים עליהם ומשעבדים בהם ביותר והיו מושלים עליהם עד שקשה היה ההוצאה. הם ניתקו בין המוציא לבין הזהב. מי זה המוציא? ומי זה הזהב? נתק התרבות המצרית, האנטי אלוקית, לא נתנה לאלוקות להתחבר לישראל. אוקיי? נראה את זה בהמשך. הכוונה היא שיש פה שיעבוד תרבותי, שיעבוד רוחני.
אבל זה לא מפריד בין הזהב ל... זה לא מפריד בין השיגים, מוריד כשיגים, אבל...
נכון, נכון, יש בזה תנועה חיובית. אבל מה שזה נראה לעין, זה... נכון, 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 ודאי שחיינו במצרים, זה תנועה חיובית. אם הוא לא שונה, מוריד אותנו לשם. אני רואה שבזה, אבל מצד מה שנראה לעין, זה ניתוק מן המקור. נכון? אבל יש בזה צורך. ואילו הצד השני, זה דרך הגידול הוא כזה. לא קשה להוציא, לא עניין של קושי. הוא לא מוכשר. לא קיים עדיין. הזהב קיים בתוך הקור, רק אי אפשר להוציא אותו. הבהמה לא קיימת בכלל, לכן היא לא יוצאת. זה שתי פנים. ונגד השני, כן, היו מושלים עליהם עד שקשה יוצא. ונגד השני אמרו שהיו ישראל דומים כאובה בהמה מחובר להם, תפל אצלה, שהוא ירח אימה. ואין לו מציאות בעצמו. זהו שאמר, עבדים היינו לפרעה במצרים. עבדים היינו במובן העבדותי הזה, לא במובן שהסברתי עכשיו עבדים. עבדים היינו תפלים לגמרי אליה. אין לנו ישות עצמית, אין לנו, אנחנו לא עצמאים בכלל. עבדות, הייתה עבדות במצרים. ויוצאינו, השם אלוקינו ביד חזקה ובזרוע נטויה. זה כנגד המשל הראשון. זה שהשם ביד חזקה נכנס לתוך כור המצרים, הוציא אותנו משם. המציאות הקודמת הייתה עבדים היינו פרעה במצרים. יוצאנו השם מצרים. הדבר הזה יתבהר באריכות אצל עבדים היינו פרעה במצרים, ויוצאנו השם ביד חזקה, כשהוא מדבר את הפסוקים האלה בהמשך, הוא יבהר. ומה שאמר כשם שהזהבי פושט ידו ונוטה לזהב, רצונו לומר שנוטה לזהב בידו שלא בצווה. טוב, אנחנו לא יכולים להמשיך פה, אבל אני מבקש, באמת, אולי ככה, שבוע, שורי בית. בסדר? להתקדם מפה, תשימו לי, אני אומר לכם מה לקנוע. ללמוד עד סוף הפסקה, כן? עד הפסקה שמתחילה הוא ראייה לזה, ללמוד את זה, ואחר כך לדלג, ולעבור לפסקה של כאשר תדקדק להבין עוד. אוקיי? תנסו עד הסוף. תנסו לקרוא, להבין משהו, בסדר? ברגע שקצת מבינים, יותר קל על גבי זה להוסיף את הרעיונות. אוקיי? מה? לדלג על ראייה של שלמות ומספר, בואו נדבר על המספרים, נלמד את זה גם, אבל לא ברצף הזה, ועל הפסקה של כאשר תדקדק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.